נתחיל. זה השיעור האחרון בסדרה הזאת כאן. אז מי שרוצה להמשיך לראות את ההמשך, זה לא המשך הסדרה, זו סדרה מקבילה לסדרה שרצה פה, אז אפשר לראות אותה במודעות, בנווה צדק. נחוב אחלה 26. בעזרת השם נראה אנחנו נעשה את זה כאן בפורמט אחר, אולי בשנה הבאה. נכון עכשיו, זה השיעור האחרון. תוכלי להבין את זה, אתם תוכלו להבין את השיעור. תבואו, תראו, תתרשמו. והשיעור האחרון שאני רוצה להעביר היום, זה אני רוצה לדבר על הקדוש ברוך הוא. זה אחד הדברים שאנחנו לא מתמודדים איתו. גם אנשים רוחניים, יש גלימפסים, יש ניצצות שהם ככה של הרגש שלו, מדי פעם בעיתות צרה או צוקה מתפללים אליו, מעיזים ככה להתפלל, אבל ביום יום, אמנם אנחנו אפופים בו, אבל אנחנו לא מתמודדים איתו. זאת אומרת, אין דיבור ישיר שהוא מתמודד. הרגעים האלה בדרך כלל עבורנו מאוד מביכים, ואצל חלק זה מאוד מבייש. בגלל העבר, או כל מיני סיבות כאלה ואחרות, או בגלל אי עמידה בציפיות, אבל בכל מקרה אנחנו לא מתמודדים איתו כמו שצריך. וצריך באמת לראות איך אנחנו מתמודדים עם הישות הזאת, כי הוא העיקר, הוא השורש של הכל, הוא ההמשך של הכל, הוא התחלה, הוא האמצע, הוא הסוף. יש כאן רק רשות אחת שבאה לידי ביטוי בכל הצמצומים של העולם הזה, ו... הוא למעשה הכל, הוא החי, הוא צומח, הוא דומם, הוא הכל. אין כאן משהו שלא עשוי ממנו. מכיוון שההתחלה היא זה הערה אינסופית, האור אינסוף, האור מתרגם למטה בצורה של מחשבה, אז הוא חושב את הכל. זו המחשבה שלו למעשה מייצרת את כל המציאות הזאת. הוא מקרין כלפי מטה את כל המציאות. אנחנו הם למעשה... ישויות שהן התפצלויות של התודעה שלו לצד של הרע וצד של הטוב כביכול, לצד של הגשמי והרוחני. באותם נקודת התפצלות, שם נמצא האינדיבידום, שם נולד האדם. האדם הוא למעשה התפצלות התודעה של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא א' דם. א' זה אחדות ודם זה דם, זה גוף פיזי. אז א' זה אלופו של עולם ודם זה הדם הפיזי, זה הגשמיות, זה הרצון. וזה האדם. האדם הוא למעשה נמצא בדיוק בנקודת ההתפצלות בין זה לבין זה. לעניין סוגיית הבחירה דובר רבות, וצריך לדעת שאין לנו בחירה בעשייה, כי הקדוש ברוך הוא הכין את הגאולה כבר. וזה אומר לקחת עכשיו 8 מיליארד איש על פני כדור הארץ, כל אחד עם החיים האישיים שלו והקהילתיים שלו, ולדעת לכנס את הכל לקראת גאולה. מי יודע לשלוט בכלל כל האירועים האלה, בכלל כל הרגשות, בכלל כל המחשבות. בהיבט הזה אין לנו כל כך בחירה. אין לנו בחירה אם להיוולד זכרי או נקבי, יהודי או לא יהודי. כל הדברים האלה כמעט אין לנו שום בחירה. הבחירה היחידה היא בהתבוננות. ההתבוננות וההזדהות. בוא נניח שעובר עכשיו חוויה לא נעימה לגוף. נניח מישהו קיבל איזה תאונה. אז אתה יכול עכשיו להזדהות עם הגוף ולהגיד... זהו, זה יש לי הפסד כספי, וזה עכשיו סיפור עם הביטוח, ואני אתווה את הבן אדם ההוא, ואתה תתעצבן אליו על חוסר אחריות, איך הוא נכנס לכביש וכו'. או שאתה תקלוט שיש כאן השגחה אלוקית, מאוד מדויקת, שהיא גרמה לרגע הזה, ויש לו עניין ברגע הזה. אז המציאות האובייקטיבית לא משתנה, זה תאונת דרכים. עכשיו נשאלת השאלה, מה אתה תעשה מבחינה סובייקטיבית בינך ובינך? מה אתה תחליט שהרגע הזה? האם הרגע הזה הוא ייסורים וזה לא נוח? או שהרגע הזה הוא רגע אלוקי? זה עוד רגע בהשגחה אלוקית. וזה הכל תלוי, מה יבחר האדם? בשנייה אחת אתה יכול לצאת מייסורים לעבר עונג. או לפחות לביטחון, או לפחות לאמונה. עכשיו, לצורך העניין הזה... כל התהליך שלנו של ההתפתחות לעבר הקדוש ברוך הוא היא אותו תהליך. זה תהליך של לבחור איך לנתח את האירועים שלי, איך להסתכל על הדברים, איך להתחבר אליו, איך להתקרב אליו. כי צריכה להיות לנו מוטיבציה רגשית להתקרב אליו, ועל פי רוב אין לנו. אין לנו. אנחנו די דוחים אותו. אנחנו לומדים, הרבה מאוד לומדים פרשת שבוע, נעשים בבקיעים, אבל זה לא גורם להם יותר רצון וקיבה והשתוקקות לבורא. ועל זה הקדוש ברוך הוא עשה שני מיני צמצומים. מהאור אינסוף הוא עושה שני מיני צמצומים. צמצום האלף זה שעושה את האינסוף לסוף, שבכלל יהיו כאן כל מיני דברים, צמצומי המחשבה, וצמצום ב' בצמצום ב', מכיוון שבצמצום א', אנחנו צריכים להתפתח ולגדול, אדם יכול להתקע בתוך אינפורמציה. יכול להיות מאוד אינפורמטיבי, יכול להיות מאוד ידען, אבל אז הוא ידע המון, והוא יכול להתקע בתוך סבך המידע הזה, ולא לקפוץ אל האינסוף. אנחנו חייבים כדי לגדול, כדי ללמוד, חייבים גירוי חיצוני. או בצורה של צורות, תמונות, צלילים, המילים, אתה חייב את זה, אין לנו ברירה אחרת. עכשיו, אם אדם ילמד את זה ויהיה גאון בדבר הזה, עדיין תהיה לו בחירה לקפוץ מהסוף אל האינסוף. עדיין לעזוב את הידע הזה, כי כל הידע הזה מרמז על האינסופיות. כדי לעשות את זה, צריך להשתמש, כתוב בבכי, שערי דמעה לא ננעלו, דמעה זה לשון תערובת, כמו להדמיע את התבואה. אתה צריך כמיהה והתגעגוע גדול מאוד כדי לעזוב את מה שאתה מתעסק איתו ולקפוץ לעבר האינסוף. ושזה צריך מוטיבציה רגשית גדולה מאוד. למה לעשות את זה? כל התנועה שלנו היא ריצה, אפילו בעלייה. אבל בקצה העלייה יש צוק. ושם הקדוש ברוך הוא אומר, זהו, הדרך הגשמית הזאת היא נגמרה. עכשיו אתה צריך לבוא אליי, שתדע לך שיש לך כנפיים. אתה לא מודע לזה כי אתה אף פעם לא השתמשת בזה. אבל עכשיו בוא, תעוף אליי. אנחנו לא הורגלנו בזה. לא הורגלנו להשתמש בכנפיים. זה מצד האמצעי שיש לנו. דבר נוסף זה מה תהיה המוטיבציה הרגשית שלי להטות את הגוף ולקפוץ אליו. למה שאני אעשה את זה? אז ידוע שיש שני מיני בירורים שאנחנו צריכים לעשות. זה נקרא בירור האמת והשקר, ובירור המר והמתוק. בירור האמת והשקר, ובשקר אנחנו צריכים ממש לברור איפה היקום כאן, הוא לא היקום האמיתי, איפה זה רק קליפה, ועולם המשמעות נמצא בפנים. האמת נמצאת איפה שהמשמעות נמצאת. ובירור המר והמתוק, זה הבירור של היסורים והעונג. ואדם כביכול צריך ללכת מעבר האיסורים לעבר העונג. רק על ידי תרגום נכון של המציאות. עכשיו, כדי לעשות את הדבר הזה, שיהיה לנו באמת את הבריחה מאיסורים לעבר העונג, אנחנו צריכים שיהיה לנו משהו שנרצה להגיע אליו. אנחנו נרצה את העונג. אנחנו נרצה לדעת מי זה הקדוש ברוך הוא. וזו המטרה של השיעור שלנו. לדעת באיזה מוטיבציה רגשית אנחנו מתקרבים אליו. אז קודם כל באמת יש את ההבנה מצד חוכמת הקבלה של המושג אינסוף. כאשר אמרנו שאינסוף זה לא הרבה, זה לא הרבה מציאויות. אלא אינסוף הכוונה שזה אין שם צורה, אין שם גוף, אין שם גוף מובדל מגוף. מכיוון שאין שם סוף, אין שם אפילו לא קו ואפילו לא נקודה. הכל אור, הכל אור. עכשיו מכיוון שהכל אור זה הוא. עכשיו, למה זה חשוב שנדע את זה? כי כשאתה מתפלל אליו, או כשאתה מתבודד איתו, או כשאתה מדבר איתו, אתה צריך לדעת שאתה נמצא בתוך האינסוף. וכל תחושות הבושה והמבוכה נמצאים אך ורק אצלך. זה לא פרסונה כמו מלך, שהוא עצבני והוא מסתכל עליך, והוא באמת מתכוון לחסל איתך חשבונות, שהרגע הזה מלחיץ אותך. הוא אינסוף. ככה שאם אתה עובר בינך לבינך את כל הרגשות האלה, זה בינך ובינך. הוא לא שותף לזה. אתה צריך לצאת מכל נבחי הרגשות האלה, כדי באמת להתוודא אליו ולדבר אליו כמו שצריך. וצריך לדעת איך עושים את זה. הקדוש ברוך הוא בקבלה נקרא הטוב והמיטיב. יש למעשה את עצמות הבורא, שזה עצם הטוב, זה טוב, זה השפע, זה העונג, זה הסיפוק. כל מה שאנחנו רוצים, הכל נמצא שם. הוא נקרא גם המיטיב, הוא הטוב והוא המיטיב. איך הטוב מיטיב? באיכות ובכמות. כמותית, כמה הוא רוצה להיטיב? אין סוף, בלי גבול. ומה הוא רוצה להיטיב? מה האיכות שהוא רוצה להיטיב? זה חלק, המקובלים קראו לזה אור, בניגוד לחושך. חושך זה השם הכולל של כל התסכולים וכל הצרות, וכל מה שהאדם לא יודע, זה נקרא חושך. כל הרע נקרא חושך. אילו ההערה, זה שאני יודע הכל, זה שהכל גלוי ופרוס ומובן לי, זה נקרא אור. אז הקדוש ברוך הוא רצה לתת לאדם את האור המחשבתי שיפתח לו את הכל, שדרכו יראה את הכל, והיה הווה ויהיה. אבל עדיין זה מושגים גבוהים מדי לאדם כדי להתעסק איתם, מאוד מאוד גבוהים, וקשה לו להתמודד איתם. למעשה מה שאנחנו צריכים באמת להתחבר אליו, זה באמת יותר להבין את הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להקריא לכם קטע שמופיע בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, פסקה מבית. הרב אשלג, הרב יהודה לייב הלוי אשלג, בעל הסולם, ממש לקח את כל הבעיות שיש בעולם כביכול, כל הצרות, והעמיד אותם על אחת. הוא אמר, יש כאן את הפתרון ויש כאן את הבעיה. ותראו מה הוא כותב כאן. וצריך שתדע אמנם, אשר סיבת כל הריחוק הזה, שאנו רחוקים כל כך מהשם יתברך, מה שאנו עלולים כל כך לעבור על רצונו יתברך, אין כל זה, אלא משום סיבה אחת, שנעשתה למקור לכל המחובים והיסורים שאנו סובלים, ולכל הזדונות והשגגות שאנו נכשלים ובאים בהם חס ושלום. זאת אומרת, שיש נקודה אחת, שגורמת לכל הצרות, שיחד עם זה מובן, שבהסרת הסיבה היא, נפטרים תכף מכל צער ומכל מכאוב, וזוכים תכף להידבק בו יתברך בכל לב, נפש ומאוד. אז הוא אומר, יש נקודה אחת שהכל תלוי בה. הכל תלוי בנקודה הזאת. והיא זאת שאם לא נפטור אותה, היא גורמת לנו לכל הריחוק, והצער והמכאובים, ואם נפטור אותה, היא תגרום לכל העונג והדבקות. ואומר לך, שהסיבה המקורית היא אינה אחרת, אלא מיעוט ההבנה שלנו בהשגחתו יתברך על בריאותיו, שאין אנו מבינים אותו יתברך כראוי. אומר, אתה לא מבין את הקדוש ברוך הוא, אתה לא מבין אותו. מכיוון שאתה לא מבין אותו, אז אתה חווה את כל הצער שלך. אפשר להגיד את אותו דבר גם כן על ילדים. הרי יש פער בין ההורים לבין הילדים. ולמה יש פער בין ההורים לבין הילדים? כי ילדים לא מבינים את ההורים שלהם. כל הוראה מצד ההורה נתפסת אצל הילדים כמתקפה, כשרירות לב, כי זה לא פייר, ועוד כל מיני דברים בסגנון הזה. ומה הבעיה אצל הילד? הוא לא מבין את אבא ואת אמא. הוא לא מבין את השקפה שלהם. הוא לא מבין שהם רק רוצים להיטיב איתו. הוא לא מבין את זה. הוא רואה את העולם הקטן שלו, אמא ואבא לא עושים את רצונו, זהו, צורכים בלב עד לב השמיים. אבל למעשה, אם הוא היה מצליח להבין את אבא ואת אמא, ממילא זה היה שונה לגמרי. אותו דבר גם אנחנו. אנחנו לא מבינים את הקדוש ברוך הוא. שמא תאמר, זה מתיימר להבין אותו, לא רק שזה לא מתיימר, זה חובתנו להבין אותו. כי כתוב, כי חוכמתכם ובינתכם, בשביל מה הוא נתן לנו את כל התורה? בשביל מה הוא נתן לנו את זה? כתוב, קודשא בריך הוא הורייתא ושכינתא אחד בהון. הקדוש ברוך הוא התורה וכנסת ישראל, שזה אנחנו, ואנחנו זה כנען לשפוט ישראל, זה התודעה הקולקטיבית, זה אחד בהון, זה אחד. והקדוש ברוך הוא נתן לנו שכל מאוד מיוחד, לא לראות טלוויזיה, שכל מיוחד כביכול לתפוס אותו, כביכול להבין אותו. וזה משהו שמהגלות דחפו לנו שלא להתעסק איתו. וזה טעות מרה. זה ממש, זה השתלשל מקרב עמים אחרים ודתות אחרות. אבל אצלנו לא להתעסק עם הקדוש ברוך הוא, זה לא להתעסק עם כלום. זה סתם, זה מה אתה כן מתעסק. אנחנו מתפללים אליו, ואנחנו גדלים לעומתו, ואנחנו לומדים אותו, זה הכל הוא. והכל הוא, אין כאן משהו אחר. חזל אמרו, מה הוא רחום, אף אתה רחום. מה הוא חנון, אף אתה חנון. לא כתוב מה הוא רחום, אף אתה תרחם. מה הוא חנון, אף אתה תחנון. כאילו, אתה צריך להיות כמוהו. קדושים תהיו כי קדוש אני. אז אני צריך לדעת מה הוא. אני חייב איזושהי דוגמה אישית. אם אני רוצה להתאבות להיות מישהו אחר, אומרים לי, תשמע, אתה צריך להיות רמטכ"ל נניח. אז אני רוצה לראות איך, מה הכוונה, מה זה להיות רמטכ"ל. צריך לראות דוגמה, מישהו שהיה בתפקיד. אם לא, אז אני אמציא את זה. פה במקרה הזה אני לא יכול להמציא את הקדוש ברוך הוא. הוא קיים ואני צריך לראות אותו ולהבין אותו. איך אפשר לעשות את זה? הרמב״ם אמר להסתכל בטבע. אני תתבונן בטבע. איך הקדוש ברוך הוא פועל בטבע? ולהתבונן בטבע, אנחנו כולנו מסתכלים על הטבע המוכן. זאת אומרת, תעזוב את הטבע המוכן, תסתכל על הטבע לא מוכן. איך בכלל היה מוצא החיים? איך הקדוש ברוך הוא יצר חיים? באיזה אופן? אז בואו נסתכל. אחד, דברים בדרך כלל שהם חיים, מקופסלים בחומר גלם, בזרע, אוקיי? הזרעים של צמחים. זה קודם כל, כל החיים מקופסלים בדבר הזה. זה... יש איזה המון המון עניין, תכף אנחנו נגיד אותם. מהרגע שזה בא באינטראקציה, וכאן הקדוש ברוך הוא יצר מצב שזרע זקוק לכל היקום כדי לחיות. זרע כדי להתפתח, הוא זקוק לכל היקום. הוא זקוק לקרינה קוסמית, הוא זקוק לחום, הוא זקוק ללחות, הוא זקוק לשמש, הוא זקוק להכל, כל מה שיש, אפילו עד הכוכב האחרון בקצה היקום, זרע אחד צריך. כל היקום מתפקד כאורגניזם אחד. אז קודם כל מראה לך, אתה צריך לעבוד במסגרת אורגניזם אחד. דבר נוסף, ברגע שהמים באים במגע עם הזרע, הוא מוסיף והולך. יש לנו כאן התחלה, בקיעה. חומר רך בוקע חומר קשה. הנבט עולה למעלה, חומר רך בוקע חומר קשה. לאט לאט, בעדינות, שהוא דוחף קצת ועוד קצת ועוד קצת, ואני רומז לכם פה על כל תהליך התפתחות רוחנית. תסיקו מזה ותבינו את זה. לאט לאט, לאט לאט בשלבים, כל מה שאתה צריך לעשות זה רק לצאת מהארץ אל השמיים קצת. קצת. כמו בעסקים. המיליון שקל הראשונים לעשות אותם הכי קשים. מכאן ואילך אתה מתגלגל. מכאן ואילך, הקדוש ברוך הוא מוסיף והולך. מוסיף והולך. מוסיף והולך חיות. וכל הדברים כולם, החיים והחיות והחיוניות והרצון נפרוץ, והרצון להיות משהו לעתיד לבוא, הוא הכי חזק עבורנו. תיקחו, תראו איך זה משפיע עלינו. תיקחו תמונה של ון גוך, תקנו אותה, אני לא יודע כמה זה עולה היום. זה כמה מיליוני דולרים טובים. תקיעו את זה בסלון. כל יום תראו את זה, אתם תמאסו בזה, אתם אפילו לא תשימו לב לזה. צאו חוצה, תראו רק את השמיים הכחולים. בלי שיש שם משהו, רק מלראות כל יום את השמיים הכחולים, אתה לא יכול לסבוע מזה אף פעם. אף פעם. יום יום, כל החיים שלך, 70 שנה, אתה מסתכל, זה עשה לך משהו חזק. אתה מסתכל על עלי אמיתי, לא הפלסטיקים שיש היום, על עלי אמיתי, זה מראה שעושה לך משהו. כי יש שם החיות. זה לא שזה צבע ירוק. אי אפשר לחכות את הצבע הזה. אי אפשר. אי אפשר לצייר את זה. אי אפשר. ציור זה ציור, ולראות עלי במציאות זה לראות עלי במציאות. אז חיות, ברגע שיש משהו, כי אנחנו רואים חיות, ברגע שאתה רואה משהו שהוא חי, הדבר הזה מחיה מאוד מבפנים. דבר נוסף זה ורסטיליות. תראו כמה הקדוש ברוך הוא יצירתי. תראו כמה מינים של בעלי חיים, כמה מינים של צמחים, כמה מינים של בני אדם. כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. תראו איך מרהט את עולמו. בריהוט הזה של העולם, הוא שם כל כך הרבה גוונים, כל כך הרבה צורות, כל כך הרבה צבעים, כל כך הרבה יופי, כל כך הרבה סימטריה, כל כך הרבה טוב, שככה אתה יכול לראות כמה הכל פועל כל כך יפה וטוב. והכל נורא מאוזן, עובד בהרמוניה יוצאת מן הכלל. אינטראקציה, הוא לא נותן למין לעמוד בפני עצמו. אף מין לא עומד בפני עצמו. כל המינים כביכול תלויים זה בזה. ולא רק זה שהם תלויים בזה, הם גם שומרים זה על זה. תוך כדי זה שהוא צורך אותו, הוא גם שומר עליו בו זמנית. הדבורה צורכת את הצוף מהפרח. אבל היא מעביקה את הצמח, היא לוקחת והצמח מדביק עליה אבקנים והיא מרבה אותו. אז אתה רואה שזה לקבל בעל מנת להשפיע. כל הבריאה מקבלת בעל מנת להשפיע. כל דבר שאתה עושה כאן, שמישהו צורך, הוא גם נותן לו משהו. אין משהו שהדבר הזה לא נותן לו. יש מינים בתוך הים שהתפקיד שלהם זה רק לנקות את הים. בין אם זה הלוויתנים מנקים מפלנקטון ובין אם זה יש כל מיני חיות. חיות ים, בין אם בקרקע ובין אם זה דגים, שהם אוכלים פשוט מהשוניות, הם אוכלים ריקבון, הם אוכלים כל מיני דברים שהם לא צריכים להיות שם. והים נותר נקי כל הזמן. אתה רואה איזה מערכת של סימביוזה יוצאת מן הכלל, שאחד מזין, אחד מוזן, אחד מזין, אחד מוזן, אחד דואג לשני. גם הצמחים עצמם, אם מנסים לקטוע לגדוע עץ אחד ביער, כל היער מתחיל להוציא שרשרת של תקשורת, בין אם זה כימית ובין אם זה אחרת, ומודיע לכל היער על סכנה. הנמלים יוצאים החוצה ועוזרים. עלי עצים ביערות מסוימים יכולים לקרוא ללהקות של נמלים כדי לעזור להם, כי התפתחה להם איזושהי פטריה מסוימת, והם יודעים להוציא אותה החוצה. הפטריה יודעת לשאת את עצמה כנבג על הנמלה ולהתפתח במקום אחר לגמרי. השתבח שמו, רק האינטראקציה שיש בטבע אחד עם השני היא כל כך מדהימה. והיופי הוא זה שזה תמיד מאוזן. יש אוכלוסייה של עריות ויש אוכלוסייה של איילות, אבל האוכלוסייה של העריות אף פעם לא יכחידו את אוכלוסיית איילות. תמיד יהיה איזון, תמיד יהיה מספיק התרבות כדי שיהיה עוד, ואף פעם לא יהיה פיצוץ אוכלוסייה מצד מסוים. כאשר קורה פיצוץ אוכלוסייה, נניח כמו באוכלוסייה של הרבה, או יש אוכלוסייה של למינים, למינגים, יש מין כזאת חיה, שזה כמו אוגרים כאלה קטנים, הם יודעים לאט לאט, למה שנקרא להשמיד את עצמם, בין אם זה הרבה מחסל את עצמו בים, ובין זה, זה אוכלוסיית הלמינגים, ברגע שהתרבתה יותר על המידה, פשוט קופצת מצוק לעבר הנערות, והיא משמידה את עצמה. מבחינת ריבוד, מבחינת ריבוי, תסתכלו, זה גם כן פלא. בכדור הארץ, ככה הגמרא אומרת, יש 51% גברים ו-49% נשים. מי יודע לנטר את זה? מי יודע לעשות לזה בקרה? הרי בן אדם מתחתן, מביא כך וכך ילדים, הסיני מתחתן, מביא כך וכך ילדים, האסקימוסי מתחתן, מביא כך וכך ילדים. מי יודע לשמור כל הזמן, שאם נעשה סטופ, בוא נעצור, בוא נספור את האוכלוסייה, נראה כמה גברים, כמה נשים יש לנו, אתה מגיע ל-51% גברים ו-49% נשים. מי יודע לעשות את הדבר הזה? מי יודע? אגב, עוד נתון. ביבום, למשל, במצוות ייבום, ידוע שלמה עושים מצוות ייבום? מה זה ייבום? גבר מתחתן עם אישה. הוא אמור שנה לשמח אותה ולהביא מזה ילד. אם במהלך השנה הוא מת בלי ילדים, אח שלו יכול לייבם את הגיסתו. מה זה לייבם? כמו יבוא. ידוע הרי שלבן אדם יש רמח איברים ושסה גידים, רוחנים, שהוא צריך למלא אותם באמצעות רמח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה. פה במקרה הזה של הבחור הזה, גם אם הוא היה צדיק גמור, ידוע שמצווה אחת הוא לא עשה. זאת אומרת, איבר רוחני אצלו חסר, כי הוא לא עסק בפרובו. מה עושים? יש אפשרות, התורה נתנה דרך להוריד אותו בגלגול, דרך היבום, ומביאים אותו לפה. התוצאות של כל היבומים שהיו עד היום בהיסטוריה, כולם היו זכרים. כולם. סטטיסטיקה של 100%. כולם זכרים.
רגע, זכרים באים בגלגול, נשים לא באים בגלגול?
זה לא קשור לעניין של זכרים. ספציפי, כדי להוריד את האח, כי זה התיקון שלו. אז מכיוון שהתיקון שלו לעשות פרו ובו, כי המצווה של פרו ובו זה בא לזכר, לא לנקבה, אז הוא יצא זכר, כדי להשלים את נשמתו. זה הנשמה שלו. מורית הנשמה שלו. אז ב-100% סטטיסטיקה מהיבומים, זה הכל זכרים. אז תבינו, תראו איך הטבע עובד, תראו איזה הרמוניה, איזה עדינות. רק מלראות למעשה באמת איך פרפר יוצא, איך הוא אף, איך הטבע מתנהג, איזה מזג אוויר נוח יש בו. כל הכוכבים שמסביבנו אלימים מאוד 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 מאוד. זה בכלל לא ראוי לשום סוג של חיים. ופה הכל מאוזן וממוזג ויפה. זה הקדוש ברוך הוא, זה המחשבה שלו. אנחנו אומרים לו כל דבר שהוא ברא בחן, בחסד, ברווח וברחמים רבים. כל דבר הוא עושה. ברווח וברחמים רבים אנחנו מבינים, בחסד מבינים. מה זה בחן? שהקדוש ברוך הוא נותן אפילו יופי. לכל דבר יש לו את היופי שלו. שהאדם המתבונן, כל דבר שהוא מתבונן בו, והוא רואה אותו, זה מפעים לו את הנשמה. זה מפעים אותו. גברים למשל נוטים להיות פונקציונליים. אם אתם תסתכלו על דירת רווקים, השם ישמור ויעזור. הוא מבחינתו להביא איזה שתי קופסאות ארגז למטה, לשים עליו סמרטוט ולקרוא לזה שולחן. אז אצל נשים אין את זה. זה תמיד יהיה יפה, תמיד יהיה כאן איזשהו עציץ קטן, תמיד יהיה איזשהו סוג של נוי. אז ככה, הקדוש ברוך הוא, הרגישות שלו היא הגבוהה ביותר שיכולה להיות גם בדברים האלה. ואתה רואה איזה רגישות יש לו. יותר מזה. ישנם 5 רמות של תודעה. נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. ויש להם ביטוי. איך מתבטא הנפש, איך מתבטא הרוח, איך מתבטא הנשמה, איך מתבטא את החיה ואיך מתבטא את היחידה. הנפש מתבטאת באמצעות דיבור. הנפש זקוקה להמון דיבור. וכך היא, כי בגלל שהיא בורה, היא לא יודעת מה אחרים חושבים ומה הם יודעים, אז היא פשוט מתבטאת בהמון המון שפה, המון מלל. כאשר עולים לדרגת הרוח, הדיבור מצטמצם מאוד וזה נעשה תפילה. הרבה פחות מלל, והרוח מתבטאת באמצעות תפילה. תפילה זה כבר הבעת רצון, זה יותר מפוקס, זה יותר ממוקד. כאשר עולים לדרגת הנשמה, הביטוי של דרגת הנשמה הוא שיר. הנשמות שרות, הנשמה שרה. חז"ל אמרו שכל התורה שלנו זה שיר. אמנם נכתבו 10 שירים, אבל כל התורה שלנו נקראת שיר. למנצח בנגינות מזמור שיר. הכוונה היא לתורה. אז כל התורה שלנו נקראת שיר. מה מיוחד בשיר? זה הרבה פחות מלל, עם הרבה יותר משמעויות, והמשמעויות כאן הן גם רגשיות. בעולם האצילות, בדרגת החיה, הביטוי שלה הוא ניגון. אין מילים יותר. אין מילים. יש רק ניגון, יש רק צלילים. אתה רק שומע את ההוויה הפנימית של הדברים עצמם. אין מילים. מילה כאן בשלב הזה זה כבר גס מדי. יש רק ניגון. זה אצל החסידים, אתם יכולים לראות בתישים, הם רק מנגנים. אתה אומר, תשאירו משהו, כאילו, תגידו משהו. הם לא, הם עושים רק ניגונים. ותכף אתם תבינו למה. ובדרגת היחידה, ההתבטאות שלה הוא ריקוד. ריקוד. מכיוון שלכל הדברים כאן יש תנועה, כל החוכמה כאן, כדי שלא יהיה דיסוננס, שלא יהיה התנגשויות, אז צריך שיהיה הרמוניה. כדי שתהיה הרמוניה, אתה צריך לרקוד, לדעת לרקוד. אתה צריך להרגיש כל דבר ולרקוד איתו. אני אתן לכם דוגמה ליישום של זה. נניח שאנחנו מדברים עם בן אדם. נפש מול נפש, שומעת, דיבור מול דיבור. אתה יושב, אתה שומע אותו. מי שיותר עמוק, מי שעלה לדרגת רוח, יכול לשמוע את הבן אדם המדבר, זה יכול להיות אפילו הבן אדם הכי גס בעולם. יכול לשמוע אותו מתפלל. כי בדיבור יש איזשהו סוג של כמיהה או רצון מסוים. אדם מביע את עצמו. וגם אם יש לו איזשהו סוג של כאב, הוא מתפלל, אפשר לשמוע אותו מתפלל. מי שזכה לדרגת הרוח, יכול פשוט להתנער מן המילים, להיכנס קצת יותר פנימה ולשמוע את האדם השני מתפלל. מי שהגיע לדרגת נשמה ושומע את אותו בן אדם, הוא שומע אותו שר. הוא שומע את הנשמה שלו שר. כמו פזמון חוזר. יש מילים מסוימות שהוא חוזר עליהם כבר. אתם תראו ככה בן אדם, רוב בני אדם, יש להם ארסנל שלם של מילים, אבל באיזשהו שלב הוא מתחיל לחזור על משפטים מסוימים. אם אתה תאסוף את המשפטים כל כמה זמן, אתה תעשה את זה שיר. ככה הנשמה שלו שרה. ככה היא מבטא את עצמה. זה התביעה הנשמתית שלו בעולם הזה. אם שומעים טוב, בדרגת החיה, מי שהגיע לזה, הוא שומע אותו מנגן. שומע את הניגון שלו. זה נעשה בטון דיבור שלו, זה נעשה מהפנימיות שלו, זה נשמע מהצעקה הפנימית שלו. האדם השני מנגן. ומהניגון אתה שומע למעשה את הבכי שלו, את הצחוק שלו. כתוב, ידיה שלך בקישור. מה זה בקישור? בכי ושיר. זה שני מילים. כמו רמזור, רמז אור, בקישור זה בכי ושיר. אתה יכול לשמוע את הבקישור שלו, את הבכי ואת השיר שלו. זה בא בעת ובעונה אחת. ואתה שומע רק ניגון. אצל עמים מסוימים, האינטונציה שלהם היא לא סתמית. זה הניגון שלהם. אפשר לשמוע עם אלים, אפשר לשמוע עם שהוא מגלה עריות, אפשר לשמוע עם גזלן, אפשר לשמוע עם שהוא תחמן, אפשר לשמוע את כל זה רק בניגון. בדרגה הגבוהה ביותר זה ריקוד. על פי רוב אנחנו נמצאים בדיסוננס עם הבן אדם האחר. זה נקרא אכזריות. אכזר זה אך זר, הוא רק זר. אין לו שום היכרות עם הבן אדם השני. הוא אך זר, רק זר. כמו אך טוב וחסד ודפוני כל יום לחיי, אך זה רק. הוא רק זר. וכך אתה מרחיק אותו. אבל אם למעשה אתה נמצא איתו ואתה רוקד איתו, אתה רק מבין אותו. אתה לא שופט אותו, אתה לא מבקר אותו, אתה פשוט מקבל אותו לתוך המציאות. כך הוא צריך להיות. אנחנו לא שופטים אותו, כך הוא צריך להיות. אם הוא יבקש עצה, תן לו. אם הוא יהיה כלי לקבלת אור, תן לו. אבל אם הוא לא רוצה והוא רק כרגע מתבטא, רק תרקוד איתו, רק תרקוד איתו, רק תחוש אותו. ובשלב הזה, זה דרגת יחידה, זו דרגה מאוד 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 גבוהה, שאתה והוא נעשים אחד. אתה רוקד איתו, וריקוד סלוני. כמו ריקוד סלוני, זה לא שאתה רוקד לצידו, שהוא רוקד בקצב אחד ואתה רוקד בקצב אחר. זה ממש לא לעניין. זה ממש ריקוד סלוני. הוא הולך, איפה שהוא הולך אתה נמצא איתו, אתה מרגיש אותו לגמרי. עד שלאט לאט אתה קולט, אתה לומד לקלוט את התדר שלו. דרגות מאוד גבוהות. וככה הקדוש ברוך הוא נוהג. זה אחד מ-13 עיקרים שהקדוש ברוך הוא יודע מחשבות בני אדם. זה לא שהוא יודע אותם בטלפתיה. מה זה יודע מחשבות בני אדם? זה שזה, זה כרגע מה שאני אמרתי. כמו אדם ידע את חווה אשתו, זה כמו אור בתוך הכלי. כמו שהמים נמצאים בתוך איזה כלי שאתה תיתן להם, הם יעצבו את עצמם בעצם לכלי. איזה כלי שאתה לא תיתן, המים מקבלים את העיצוב של הכלי. אז ככה, האור האלוקי מקבל את העיצוב בהתאם לכלי. אז תבינו כמה הוא רגיש. לא סתם אומרים שהאדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. הקדוש ברוך הוא רואה את הלבב של האדם. הוא מרגיש אותו, הוא מבין אותו. כתוב שהמבין על כל מעשיהם. שהקדוש ברוך הוא מבין את כל המעשים. כתוב שבעולם העליון, בבית דין של מעלה, כאשר יש דין ודברים בין שני אנשים, פה למטה האנשים האלה מתנצחים בינם לבין עצמם. כביכול קם בית דין של מעלה כדי לשפוט. מה עושה בית דין של מעלה? רוצים לראות את הצד של זה, את הצד של זה. אתם יודעים מה קורה בבית דין של מעלה? כל בית דין של מעלה עם כל זוג אנשים שהם לא יודעים להגיד מי צודק ומי מי צדיק ומי רשע. לא יודעים. מה הם אומרים? אני מבין את זה ואני מבין את זה. מראים להם שם את כל התהליכים הנפשיים של זה, כל התהליכים של זה, כל הרקע סוציו-אקונומי של זה, כל הרקע סוציו-אקונומי של זה, כל סטטוס רוחני של זה, כל סטטוס רוחני של זה, ואי אפשר להגיד מי צודק ומי לא. והנקודה היא שפה אנחנו ממהרים לחתוך. פה אנחנו ממהרים להגיד, זה צדיק, זה רשע. ובאמת זה לא ככה. ובאמת באמת שזה לא ככה. זה באמת עניינים עמוקים מאוד. תוך כל העניין הזה גם צריך לנסות להבין, ותוך כל העניין הזה גם צריך להבין, שכל זה נמצא באדם אחד. אני רוצה להקריא את זה. ספר הזוהר, ספר ויקרא, פרשת עזריה דף מם, הוא כותב ככה. איתה בזוהר, יש בזוהר. תחזה, בורא. דכל מדה ועלמה להווה אלא בגין עבדי אדם. כל מה שנמצא בעולם לא נמצא אלא בגלל האדם. וכולה הוא בגין המתקיימה, והכל מתקיים בגללו. הדא הוא דכתיב, ויצר השם אלוקים את האדם בשם מלא. שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בשם של הקדוש ברוך הוא. כי אדם בגימטריה זה 45, ושם הוויה, אם פותחים אותו ליוד, אז זה יוד וו דלת, את ההי זה ה' א', הוו זה וו א' וו, וההי זה ה' א', זה גם כן 45. כדי לרמז לנו שהאדם התהווה, התהווה מאלוקות. כמדו או כמנה, כמו שהעמדנו, דאיהו שלמותה דחולה, הוא השלמות של הכל, האדם הוא השלמות של הכל, וכוללה דחולה, והוא כולל את הכל. וכל מדיל אלה ותתה, כל מה שיש למעלה ולמטה, כלילן בהי דיוקנה, הכל כלול בדיוקן שלו, הכל נמצא בו. הוא כותב, הרי מפורש, שכל העולמות העליונים והתחתונים כלולים כולם בהאדם, וכן כל המציאות הנמצאת בעולמות ההם אינה אלא רק בשביל האדם. למה זה טוב? למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? אז שוב, קודם כל שתהיה ערבות. כולנו ערבים זה לזה, כולנו אחד. ערבים זה בזה וערבים זה לזה. העולמות שנמצאים באדם הם עולמות מקבילים, אבל הם מסודרים לפי היררכיה, עליון ותחתון. כאשר בן אדם לומד תורה, זה לא בן אדם שלומד אינפורמציה. כשהוא לומד תורה, הוא מזיז עניינים, משהו קורה. תכף למשל דוגמה, למשהו שקורה בעולם התחתון ומה שקורה בעולם העליון. בעולם העליון זה אדם שלומד תורה, בעולם המחשבה. בעולם המעשה זה אנשים. אז בואו ניקח נניח שני חברים, אני לא יודע מה, מתל אביב. הם לא סובלים אחד את השני, רבו, אחד שונא את השני. תלמיד חכם פותח את הספר תורה, הוא קורא. עכשיו כתוב, ישראל זה ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. כל עם ישראל למעשה נמצא לו בתוך הספר. הם פשוט מסודרים שם בצורה של אותיות. זה מעין, הוא מסתכל על הכל כמו מהליקופטר, על הפגנה גדולה מאוד, שיש בה 600 אלף איש. והוא רואה את כל 600 אלף איש מסודרים ככה בצורה כזאת. עכשיו מה הוא עושה? הוא קורא אותם, הוא קורא. בקריאה שלו הוא רואה מאמרים סותרים. כן? הוא רואה, יש מצבים שפסוק לא מסתדר לו. זה סותר את זה. במציאות, איך זה בא לידי ביטוי הסתירה? שני אנשים לא סובלים אחד השני. מה הוא עושה? מיישב את הסתירה. הוא לומד את הסוגיה, מיישב אותה. הוא יושב בינו לבינו, אני לא יודע באיזה מקום בארץ, נניח בירושלים, מיישב את הסתירה, פתאום שני אנשים האלה מרגישים דחף לקום ולהשלים. תקלטו. תקלטו. תבינו כמה אחריות יש ללומדי תורה. כמה אחריות יש ללמוד תורה, וכמה יש אחריות ללומדי תורה. ככה זה בנוי. הרי אנחנו לומדים תורה, התורה נמצאת בעולם הבריאה. היא משתלשלת למטה לעולם היצירה, ואחר כך היא משתלשלת לעולם העשייה. על פי רוב, מה חשבנו? שזה ביני לביני. אז אומר לך, זה לא רק בינך לבינך. כתוב, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. לא סתם כתוב שתלמידי חכמים מרבים. אתה אומר, איך תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם? הם לא יוצאים מהספארי שלהם. תקועים או במאה שערים או בבני ברק, לצורך העניין הזה. איך זה מרבה שלום בעולם? היום גם זה נראה כאילו ההפך. הם רק מרגיזים את העולם. אבל לא, הם מרבים שלום בעולם. השפע שהם מורידים משם, יורד ומזין את כל העולם, מכיוון שהעולם שלנו הוא לא עולם פיזיקלי. זה עולם מחשבתי. זה עולם תודעתי. וברגע שהם חושבים, הם שולחים את התדר הזה לכל העולם. כל העולם מוזן מזה. הם יכולים למנוע אפילו הכחדה של בעלי חיים. אם יש איזה כוח בנפש, שאנשים כבר שכחו אותו ולא משתמשים בו, ברגע שתלמיד חכם דן בו, והוא מתעסק איתו, הוא מחיה את זה. וזה מיוצג בעולם הגשמי, הוא מיוצג על ידי פרפר, עכביש מסוים, חיה מסוימת, ויכול למנוע את ההכחדה שלו. יוצא שמי שהשם בכל הבלגן בעולם זה רק אנחנו, רק היהודים. בגלל זה שאנחנו לא עושים, כתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם מישהו לא יושב ולומד בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. מה זה חוקות שמיים וארץ? כן, חוקי הטבע. אז צריך מישהו שיחזיק את העולם. אנחנו רואים בספר שמות שעם ישראל הגיעו לרפידים. מה זה רפידים? מקום שרפו ידי מן התורה. אז הקדוש ברוך הוא אמר, חבר'ה, מה קורה? העולם יחזור לתוהו, מישהו צריך להחזיק את העולם הזה. לכן הוא זימן להם את המלאק, וכשהוא זימן להם את המלאק, זה איסר אותם. ואנחנו יודעים שאיסורים הם שקולים לתורה, כתוב, אשרי הגבר אשר תייסרנו יח, מתורתך תלמדנו. אז האיסורים משולים לתורה. כאשר אדם למעשה מתייסר, הוא מכין כלים נפשיים ורגשיים כדי להכיל את התורה. מה היה הרעיון של כל זה? בואו תראו כמה שהקדוש ברוך הוא באמת הוא טוב ומטיב. ושאנחנו פונים למישהו שעניינו זה סגסוג וחיים, כתוב כי לא יחפוץ במות הרשע, כי ימשב מדרכו וחיה. זה מה שהוא רוצה כל הזמן. חיים, התפתחות. ואם תאמר, אז למה זה כל הבלגן הזה שיש בעולם הזה? אז אנחנו תופסים את זה כבלגן. ואני רוצה קצת להעיר איך אפשר לתפוס את זה שלא בבלגן. בעולם הזה כל סוג של תאים שאנחנו מקימים לעצמנו, תאים משפחתיים, תאים מוזוגיים, קהילתיים, אני לא יודע מה, כל זה נפגע. תמיד משהו נהרס. תמיד, איכשהו. אין תא משפחתי מושלם. כל כך הרבה סיבות. אין תא קהילתי מושלם. אין תא מולדתי מושלם. הכל נראה לשעתו נחמד, באיזשהו שלב זה מתרסק. אז אנחנו צריכים לדעת. האדם בא לעולם כדי לתקן את נשמתו. כדי לתקן את הנשמה שלו, השם מכין לו פלטפורמות. הפלטפורמה למעשה, נניח, הוא רוצה להוציא ממנו תכונה של להיות בעל. אז הוא אומר לו, אוקיי, אני אתן לך פלטפורמה של זוגיות. הוא צריך להוציא ממנו פלטפורמה של, הוא צריך להוציא ממנו תכונה של בן. אז הפלטפורמה שלו הוא הורים. הוא צריך להוציא ממנו אח, אז הפלטפורמה היא אחים. הוא צריך להוציא ממנו אבא, אז הוא נותן לו ילדים. וכולי. ככה כל דבר בעולם שאתה מתעסק איתו, זה רק פלטפורמה כדי לתקן את הנשמה שלך. ברגע שהפלטפורמה עשתה את שלה, אמצעי עשה את שלו, הוא הולך, מתרסק, לא צריך אותו יותר. הוא צריך אותו יותר. עכשיו, מה הטעות אצלנו? אנחנו מאוד אחוזים בפלטפורמה, אנחנו תלויים בפלטפורמה. משועבדים לה, אתה אומר, רגע, מה זאת אומרת? אני הייתי במקומות עבודה, הייתי במקום עבודה, אני כבר עשיתי שם כסף, מה מפטרים אותי? מה, למה מפטרים אותי? למה מפטרים אותי? וכאן האדם מזמן לעצמו ייסורים שזה שוב, זה רק האינטרפרטציה האישית שלו. אבל בפועל, אם הוא היה מסתכל, הוא אומר לו, תשמע, סיימת פה. תיקונים שרצית לעשות פה, סיימת אותם, אתה לא צריך לעשות יותר. היית פה בעל מוסר עבודה גבוה, נתת את הפקסים בזמן, עשית את הכל. פתאום קם לך איזה אויב וצר, מישהו שהוא קנה, התחיל לדבר עליך מאחורי הקלעים, גרם לפיתורים שלך. זה המצגת החיצונית, זה הדיספלי החיצוני, למה אתה התפטרת, למה פוטרת, נקרא לזה ככה. אבל אתה כשלעצמך במקום הזה, עשית את שלך, עשית את המקסימום, זהו, תעבור הלאה. אני לא צריך יותר מזה, אני נתתי לך פלטפורמה, תיקנת, תעבור הלאה. וזו נקודה מאוד חשובה לנסות להבין אותה. בגלל זה גם בתורה יש לנו אפילו גירושים. חס ושלום, זה לא להלכה מה שאני אומר עכשיו. רגע, תשמעו עד הסוף. גם גירושין שאנחנו מדברים עליהם, הכלל הוא קודם כל שאתה לא תוציא את עצמך מהפלטפורמות. זאת אומרת, אתה אל תתגרש, אתה אל תתפטר, אתה אל תברח, אתה אל תעזוב, אתה אל תנטוש. אם המציאות החיצונית תעשה את זה לך, אז אומרים לך מהשמיים, הפלטפורמה הסתיימה. החלטנו בשבילך שפה סיימת. אם אתה נטשת, אתה בבעיה עצומה. כי אתה תצטרך לחזור ולתקן. אלא הנקודה היא כאן, תחכה שהמציאות תוציא אותך. אתה אף פעם אל תיזום עזיבה. אף פעם, 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 אף פעם. שיהיה ברור. אם המציאות בשום תחום, אם המציאות עצמה מוציאה אותך, אז משהו אחר. בשביל זה צריך לשאול רב, עושים שאלת רב, ואתה בא, אתה יכול להגיד, יש לי את הסיטואציה הזאת וזאת, יכול להיות שיגיד לך, אני מחליט בשבילך להוציא אותך משם, כאילו תצא, הוא יגיד, אז בסדר, אז הוא יגיד לך את זה. שרב גדול יגיד לך שאתה סיימת שם את התפקיד שלך. בסדר גמור, אין בעיה. אבל אתה כשלעצמך, אל תנטוש. לא נוטשים. אנחנו לא נוטשים. סימן שיש לך. אז זה עניין של רע. רע זה עניין מאוד סובייקטיבי. אתה לא סיימת את התיקון שלך שם. זה אומר שלא סיימת את התיקון שלך שם. זה לא לעשות לעצמנו הנחות. זה הגדרות של רע וטוב, זה רק הגדרות שלנו. אין כזה דבר. תלך לרב שהוא יגיד לך, תשמע, יש כאן באמת שיבוש, משהו כאן לא בסדר. אני כרגע לוקח את המושכות, ולוקח את האחריות על עצמי, ואני פוסק לך שאתה צריך לצאת מן המקום. בסדר? שיקח את האחריות עליו. אנחנו לא יודעים. היום לאנשים, מה זה רע? הבעל החמיץ פנים, כן? כי עובד קשה, אני מתגרשת ממנו. כן? זה, העובד שלי, אני לא יודע מה, לא יודע מה, רצה פקס והוא לחץ עליי קצת יותר מדי, אני עוזב את המקום עבודה, לא מתאים לכל הלחץ הזה. אנחנו מאוד מפונקים. מאוד מאוד ילדותיים ומפונקים. מאוד. כמעט שותים לגמרי. אז הדור הזה לא יכול להחליט לעצמו מה הוא יכול לעשות, או שיהיה לו רב, שידע בשבילו, או שהמציאות תזרוק אותו החוצה. ואם המציאות זרקה אותך החוצה, אל תתפס במציאות, אל תתפס בפלטפורמה.
מה זה המציאות זרקה החוצה? הוא
מקבל פיתורים? מקבל פיתורים, או שהבן זוג שלו מגרש אותו. שהוא לא יעשה את זה.
שהוא
לא ייזום. אנחנו לא יוזמים עזיבה. אם הוא כל כך מתוכנת וכל כך אינרטי, לעשות את זה, להגיד לך, תשמע, אני לא רוצה אותך יותר. בסדר, זה בא מהשם. אבל אמרנו שזה תנועות של הקדוש ברוך הוא. אבל מה אומר לך? תעזוב את הפלטפורמה הזאת, מיצית אותה, תיקנת בה, תעבור הלאה. תעבור הלאה. הדברים האלה יש להם כל מיני צורות. זה לאו דווקא גירוש בצורה כזאת בוטה, כמו שאני אמרתי. למשל, ילד שתיקן את, עם ההורים שלו, יכול להיות שההורים שלו ימותו, כי תוצאה מזה שהוא תיקן את הכיבוד הורים. כן? זה היה סיפור עם רבי טרפון. רבי טרפון, אתם מכירים את הסיפור המפורסם הזה, שאימא שלו יצאה ביום שבת, והיא נקראה לה סנדל, והוא אמר לה ללכת על הידיים שלו. היא כל כך התפעמה מזה, שהיא באה וסיפרה את זה בבית מדרש. היא אמרה, אתם יודעים מה הבן שלי עשה לי? עכשיו, אם הם היו מתפעלים מזה, הם היו הורגים אותה, היא הייתה מתה. כי הוא עושה מקסימום שאפשר לעשות לכיבוד הורים. אז מה אמרו לה? הוא לא עשה אפילו חצי מה שצריך לעשות.
כי
הם ידעו היא תמות. אז כדי להשאיר אותה בחיים, אמרו לו, הוא לא עשה חצי ממה שהוא צריך לעשות. אז השאירו אותה ככה בחיים. אבל אם היו מתפעלים והם אומרים, זהו, אין מצב כזה, אף בן אדם לא עשה כזה דבר. אף בן אדם לא עשה כזה כיבוד הורים, היו הורגים אותה. ככה הייתה מתה. אז זהו, אז זה אנשים גדולים. כן, זה אנשים גדולים. אז רק צריך לנסות להבין, יש מצב שבאמת החיים של ההורים תלויים בכבוד כיבוד הורים של הילדים. אם הילד עשה כיבוד הורים מושלם, הוא יכול לסיים את התפקיד של ההורים שלו. לא, לא, זה לא ככה, זה לא ככה, אנחנו לא רוצים חיים ארוכים בשביל חיים ארוכים. למה להימרח פה? אנחנו צריכים לתקן. הראש זה תיקון. לא, 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 אין, אין, ליהנות ממה? אין שכל בליהנות.
לא,
אנחנו
משמיעים
פה. זה לא הנחה. זה התפיסה הזאת, זו שקבר אותנו עד היום. זה שאמרו, אני גם איזה, שוואי על אללה, שוואי על אבדאללה, זה קבר אותנו עד היום. כדי לגדול באמצעותו.
אבל
כדי לגדול באמצעותו. אבל זה מה שאנחנו דיברנו כאן. יש את הרצון לקבל לעצמו. אם בן אדם הוא אגואיסט והוא ימצוץ את העולם הזה, הוא קובר את עצמו בעולם הזה. זהו, הוא לא מתפתח.
ואין גם וגם.
אין גם וגם. איך גם וגם? יש לך גם גוף וגם נשמה? לכן צריך לעשות, לקבל ועל מנת להשפיע. אף אחד לא אמר לך לא לשתות קוסטה. תשתה קוסטה. אבל תברך עליו. תכוון שאתה מייחד את הדבר, זה שהנשמה בפנים. ואז השתייה היא לא הייתה סתם לקבל עצמך.
אוקיי, וגם אתה נהנה ממנו מן סתם.
ואתה מודה על זה, כן, אבל הקבלה נחשבת להשפעה.
אוקיי.
הקבלה נחשבת להשפעה. עם קבלה כזאת זה נחשב להשפעה. אבל לשבת וליהנות מן העולם הזה ולמצוץ אותו, אתה סתם מזדקן, העונג לא נאגר, העונג לא נאגר. זה לא שיש לנו עכשיו איזה מצבור של עונגים. עדיין, זה לא אקומולטיבי, זה לא נצבר. זה לא שאתה יכול להגיד, אני זוכר את כל הפיצות, איזה עונג יש לי מזה. אתה לא זוכר כלום, זה סתם, זה הבל. למה אמר שלמה המלך? זה הבל הבלים, זה סתם, זה הבל. זה לא עושה כלום, זה לא אקומולטיבי, זה לא מצטבר. רק הדעת שלך מצטברת. רק הניסיון והדעת שלך, זה הדבר היחידי שמצטבר. אז למה, ליהנות, 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 ליהנות ולצאת בלי כלום? זה המשל של השועל והכרם. הרי השועל נכנס רזה לכרם, ככה דרך חור כזה קטן. אכל כמו, אני לא יודע מה, טרף כמו חזיר, נשמין מאוד, רצה לצאת, אתה לא יכול. מה עשה? חייב להרזות. יצא, מסתכל על הכרם, אמר לו, כרם, כרם, לא נהניתי ממך. אכלתי, נכנסתי, יצאתי כמו שנכנסתי. ככה אדם. אתה לא יכול לצאת כמו שאתה נכנס. פשוט שאתה צריך דעת, אתה חייב לצבור משהו נצחי. פשוט, ופשוט לגמרי. כל תורת הקבלה מדברת על זה, שהבעיה היא זה הרצון לקבל לעצמו של האדם, זה האגואיזם שלו. מה הוא יכול לעשות? להפך את הרצון שיהיה בעל מנת להשפיע, הקדוש ברוך הוא השפעה. אז זה רק להשפיע שפע. אין מה לקבל לעצמך. פשוט לגמרי, הדבר הזה. אז להגיד את הדברים האלה, זה סתם לעשות לעצמך הנחות, שאחר כך רק יקברו אותך. זה רק יסרה. אין מה לעשות. לכן כל הקבלה שלנו היא בחינת השפעה. כאן לצורך העניין הזה, שמבינים את זה, אז אם ככה אתה מבין שמדובר בישות שהשאיפה שלה זה חיים, זה סגסוג, זה יצירתיות, זה שפע. יש לה עניין כזה. אתה נמצא עם מישהו שהוא מקור של כל השפע, והוא אומר לך, תשמע, תעשה לי רק פתח. פיתחו לי פתחו של מחט ואפתח לכם פתחו של אולם. פיתחו לי פתחו של אולם ואפתח לכם פתחו של עולם. תן לי מקום להשפיע עליך שפע. אני רוצה, אתה לא צריך לבקש פרנסה. אתה לא צריך לעמוד כמו איזה מסכן עם מינוס של 2,000 שקל ולהגיד, השם גבלת. הגבילו לי את החשבון, עשה טובה, סגור לי ב-2,000 שקל. 2,000 שקל, אני רוצה להשפיע לך את כל השפע שבעולם. רק אתה מגביל אותי. באגואיזם שלך אתה מגביל אותי. בקמצנות אתה מגביל אותי. דוגמה ניתן. רבי נחמן ברסלב אמר, שאפילו אדם עני יעשה ממוזנותיו צדקה. אומר, ככה זוהר אומר. יש לך רצון, תיקח את המילה רצון, תהפך אותה לצינור. הפך רצון, תשכח צינור. כך הוא כותב. הפך רצון, תשכח צינור. איך עושים את זה? אומר, תזרים שפע. תסתכלו איך היקום חי. היקום חי ממטאבוליזם. איך הגוף של, גוף האדם חי? הוא עושה חילוף חומרים כל הזמן. למישהו חסר מלחים, נותנים לו מלחים. למישהו חסר סוכר, נותנים לו סוכר. למישהו חסר מים, נותנים לו מים. מעבירים לחות, מעבירים חום, מעבירים הכל. הכל נותן, מקבל, נותן, מקבל ומשפיע, ועל מנת לאזן. גם היקום שלנו כזה. הרוחות נושאות את זה. זרמי הים. הכל בנוי על מטאבוליזם. הכל בנוי על חילוף חומרים. רק האדם, לא, זה שלי, אל תיגעו בזה. הוא היחידי שעוצר את השפע. שפע זורם, אם אתה תזרים את השפע, שפע יזרום דרכך. זה ממש ככה, זה חנה עליה שלום. במהלך 7 שנים אנחנו אספנו את כל הקבלות שהיה שלם, של כל החסד שלו, 1,300,000 שקל. 1,300,000 שקל. ושקל לא לקחנו לעצמנו. וזה רק מהכנסות קלה, וזה תרם, וזה עשה, וזה טק, 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 ואתה מעביר. אתם יודעים כמה כסף זה? אתם יודעים כמה משפחות זה? אתם יודעים כמה שמחה? תתרגמו את זה לרווחה של אנשים. קלה שהתחתנה. איזה משפחה שלא היה לה לשבת. תתרגמו את זה רק לרווחה הנפשית.
זה לא כולל מתנות פיזיות.
וזה לא כולל את המתנות הפיזיות. רק כסף. כסף כסף שעבר. 7 שנים. 1,300,000 שקל. זה המון כסף. אבל כל הכסף הזה מה קנה? רווחה נפשית. אנשים קיבלו רווחה נפשית. אז צריך לדעת באמת כמה ערך. לא, אתה יכול לבוא. אז אדם יכול להבין באמת כמה שפע הוא יכול להזרים בחיים שלו, ודי בקלות. למשל, יום שישי, אל תיתן ליום שישי להיכנס בלי שאתה נתת איזה שקית קמח ובקבוק שמן למישהו. תעשה גם אתה חסד, תוציא. ואתה תראה שזה נכנס בכל מיני צורות. יש אנשים שיש להם תינוקות חדשים, ויש אנשים שיש להם, ברוך השם, קנו לשתי תינוקות בערך 3 חנויות. אפשר להעביר. רק אתה תדאג להיות המעביר, תעביר את כל השפע הזה. מה שאתה מרוויח זה רווחה נפשית מצד האנשים. וכשאתה תזרים את החסד, אתה תראה שהכל זורם דרכך. זה ידוע, ידוע. חז"ל אמרו, מה זה ללמוד על מנת ללמד או ללמוד על מנת לעשות? אז אומרים שאם אתה לומד על מנת לעשות, מזכים אותו גם ללמוד על מנת ללמד וגם ללמוד על מנת לעשות. מספיקים בידו. ומה הדבר הזה? מה זה בא לבטא? שאם אתה מתחלק בשפע שלך, אתה לא נחסר. לא כשאתה לא נחסר, אתה ממשיך ומעביר את השפע דרכך. כמו שאנחנו רואים, כשאתה מסביר משהו, מי הכי מבין? אתה. נכון? כשאתה מסביר משהו, אתה הכי מבין. בדיוק, בדיוק. מה אם עומדים מסריחים? ברגע שאתה פותח את הברז וזה זורם, שלך כל הזמן זרימה וכל הזמן זה חדש, וכל הזמן זה מלא. זה כל הזמן. אז תשתף בחוכמה, תשתף ברגשות, תשתף בזמן. גם זמן, לא לעשות לחשבון. אתה רואה שמישהו, אתה קולט שמישהו זקוק עכשיו לשיחה. כתוב דאגה בלב אישי שיחנה. מישהו זקוק לדבר. תן לו את השלוש שעות. אז אתה אומר, אבל מי שלוש שעות? כולנו עסוקים. אחר כך אתה תראה ברכה בזמן במשהו אחר. דברים שלהם אתה היית צריך למרוח את הזמן, אתה תראה בזה ברכה גדולה מאוד.
אפילו שזה
תורה? אפילו שזה, זה קיומה של תורה. בטח, זה קיומה של תורה. בוודאי. אחרת אין איזה סוף לדברים האלה. בוודאי, זה מין דבר זה. תלמיד חכם ככה לא יקום ולא יעשה מצוות ולא יעשה גמילות חסדים, כי זה ביטול תורה. זה קיומה. כל הדברים האלה זה קיום התורה. הוא לוקח, הוא עושה, זה על מנת לעשות. אבל כאן כל הדברים האלה רק באים לרמז לנו, כאילו איך הקדוש ברוך הוא זורם. ברור שיש לנו למעשה כאן עולם, וכדי להחיות את העולם הזה, הקדוש ברוך הוא זורם, הוא מזרים חיים. ואני רק צריך לראות את כל נערות הזרימה. ואנחנו רואים למה הקדוש ברוך הוא עשה נערות, למה הוא עשה נחלים, ופלגים, ועיינות, ומעיינים, בכל מיני מקומות, ובורות, ובערות. בכל מקום יש שפע. איפה שאתה לא תזרוק, תוס אבן זרוק, אתה תפתח כך חופן של אדמה, תבדוק אותם תחת המיקרוסקופ, ים של חיידקים, ים של חיים, בכל מקום יש חיים. אז כך אומרים לאדם, ככה תדמה לבורכה, ייצור נערות של שפע, תוציא מעצמך. מכל אבל היד, תוציא, אל תעשה לעצמך חשבון. כל הבעיה של החשבון זה שאומרים, מה, אני, יש לי כיכר לחם, אני אתן חצי, יחסר לי חצי. זה המחשבה. כן, יחסר הזה. כל הזמן זה מעכב אותנו. כל הזמן, כאילו, החישוב הגשמי הזה. הקדוש ברוך הוא מאוד יצירתי כדי להחזיר לך את זה. כתוב שמזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה. עכשיו, למה אומרים לנו את זה? אתה אומר, איזה מנפקא מינה יש לי לדעת מן הדבר הזה? אז הוא אומר, תראה, תחשוב על זה. אם הקדוש ברוך הוא גזר שכל חודש צריך להיות אצלך בעד 5,000 שקל, הוא גזר את זה, אוקיי? יופי. עכשיו, אם בחודש אחד מה אתה עושה? נותן 1,000 שקל. עכשיו, מה הקדוש ברוך הוא אומר? אני מראה את זה על דרך הפשט, הפשטות, אבל תנסו להבין כאן, כי זה בהחלט מביע את זה. הוא נתת 1,000 שקל, עכשיו אם נשארו אצלך 4,000 שקל, הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, 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 אני קצבתי לו 5,000 שקל, תשלימו לו. אז הם משלים לו ל-5,000 שקל. הוא מוציא עוד 1,000 שקל לצדקה ולמעשר. ואז עוד פעם, הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, אבל זה אמור להיות אצלו עכשיו כל חודש 5,000 שקל. ואז אתה מוציא, הוא משלים לך, אתה מוציא, הוא משלים לך, אתה מוציא, הוא משלים לך. זה הרעיון של המעשר. המעשר הוא ליצור מטאבוליזם של היקום, ליצור חילוף חומרים ביקום. אנחנו עושים יותר מדי חשבונות. וכשבן אדם עושה חשבונות, הוא מקבל דוחות. מקבל דוח חנייה, דפיקה בדלת, דפיקה באוטו, יודע מה, חשבון חשמל מוגדר, חשבון אשראי מוגדר, יוציאו את זה ממך. אתה תהיה קמצן, יוציאו את זה ממך. אל תתקמצן. תוציא לצדקה ולחסד. תוציא את זה החוצה. ואתה תראה, זה משלים את עצמו. הקדוש ברוך הוא כל כך יצירתי, יודע לצאת איזו השלמה. השלמה יכולה להיות בברכה. פתאום אתה מקבל איזו הודעת אס-אמס, אני לא מנוי לאף מקום, לאף מקום. ואני פתאום מקבל הודעת אס-אמס של איזה מחירים ברצפה מטורפים, כי בבאר שבע עכשיו פתחו את הקניון הכי גדול במזרח התיכון. אוקיי, אני מגיע ממש כמעט כל דבר, זה פירות וירקות טריים לגמרי בשקל. אבטיח כזה שלם בשקל. ואז יצאתי, אני אמרתי, אם אני הייתי קונה את זה, את הדבר הזה בכסף רגיל, הייתי שם פה איזה 1,200 שקל בשקט. אז שרתי שם 300 שקל ויצאתי עם חבילה ענקית. ברוך השם. אז הוא יצירתי. אז זה גם חיסכון. חסך לך 1,000 שקל. זה גם חיסכון. זה כסף שהיית צריך להוציא אותו במילא. על שבת או אני לא יודע מה. ואני אמרתי, ניסיתי להגיד להם, אמרתי, תגידו לי, איך אתם הגעתם למספר טלפון שלי בכלל? אני לא נתתי את המספר הטלפון הזה. אמרו, אנחנו רצנו, יש להם מאגרים, ובמאגרים מריצים את זה. הם מעבירים אחד לשני מאגרים שלמים. אז הנה, זה יצא. אז הקדוש ברוך הוא יצירתי. הוא יודע בדיוק איך ואיך להשלים לך. או להוציא ממך או להשלים לך. לא לעשות חשבונות. תדאג להיות בן אדם טוב. יש לך שפע, תעביר אותו הלאה. מכל הבא ליד רק להעביר הלאה. אם לומדים את זה, אתה מבין כמה הוא טוב. שאתה פונה לישות, שכל עניינה זה רק להשפיע. כשאתה בא, אתה מתפלל, אתה כאילו מתפלל כמו לבן אדם. עשיר, כשאתה בא, אתה מתחנן, השם תן לי 200 שקל. כמה דמעות אתה שוחט רק כדי לקבל את הכיסוי למינוס. מה אתה רציני? זה אור אין סוף. הוא לא יחסר כלום. הוא יכול להריד עליך את כל העולם. ויש לו עניין כזה. אתה מגביל אותו, הבקשה שלך מגבילה אותו. לא רק זה שהבקשה מגבילה, גם התפיסה, למשל, תכף דוגמה. כולם עושים בפותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון? מה הם עושים? מקבלים שפע, השם, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. אבל זה לא נכון. אתם יודעים מה הכוונה האמיתית של האריזל? אומר, תחשוב כמו הקדוש ברוך הוא, תשפיע, פותח את ידיך, תעשה שלט הצורה, מסביר לכל חי רצון. תחשוב שידיים שלך מלאות אור, ואתה עכשיו משפיע לכל העולם. אתה עכשיו, אתה אומר לקדוש ברוך הוא, תן לי, אני איתן לכל העולם. פותח את ידיך, כי אתה פותח את ידיך, מסביר לכל חי רצון. אני עושה איתו שוות הצורה. תחשבו להשפיע, שידיים עכשיו מוציאות, ברגע שאתה מפותח את ידיך, מסביר לכל חי רצון. השמות שנאמרים שם זה שמות קדושה, וזה שמות של שלמות. מה, אתה לוקח את הכל אליך? תחשוב על זה בהיגיון. אבל לא, תראו, זה מחשבה אלוקית. כולם חושבים, מפותח את ידיך, כולם מסיימים אליי. מה פתאום? אתה מחכה, בשעה הזאת זורם השפע דרכך לכל העולם. והמחשבה שלך עוצרת את זה. אתה צריך לחשוב, מפותח את ידיך, לתדמיין שהידיים שלך עם ידי אור, ועכשיו כל השפע זורם ממך לכל העולם כולו. אותו דבר גם בברכת כהנים. בברכת כהנים, אנשים יושבים, שיברכו אותי, כן? שישימו עליי יד ויברכו אותי. לא, זו ברכה שיורדת על כל העולם. למה שלא תדמה שאתה כל עם ישראל? למה שלא תדמה שאתה כמו האדם הראשון, ודרכך עכשיו זורם השפע לכל העולם? אז זה נטייה טבעית. לי, בשבילי, אני. אתה רואה בפתיחת ההיכל, כל כך הרבה אנשים ככה, עם האצבע הקטנה, כן? וזאת התורה וזה. כל אחד אומר, השם יהי רצון, הבת שלי עוד לא התחתנה, לא מכרתי את הבית הזה. אף אחד לא חושב שפע שיזרום לכל העולם. תן לכולנו חוכמה, תן לכולנו צדיקות, שתעשה שכולנו נתאחד. לא עושים דברים כאלה, לא חושבים את המחשבות האלה. כל אחד לצרות האישיות שלו. וזו המכה שהייתה במצרים. המכה שהייתה במצרים הייתה מכת חושך, איש לא ראה את רעהו. מרוב שהחושך היה פיזי כביכול, איש לא ראה את רעהו. מה זה חושך פיזי שאיש לא ראה את רעהו? זה פשוט, לא צריך להגיד את זה. אלא כל אחד אמר, אני יש לי את הבעיות שלי, יש לי את המשכנתא שלי, אני הולך לראות עכשיו מישהו אחר. בדיוק, כי אם יהיה בריאות בעולם, לי לא יהיה בריאות. כן, בדיוק. בדיוק, מה אכפת לי לבקש בריאות עבור כולם? מה אכפת לי? מה אכפת לי? למה לקחת את הדוש הזה ולהפנות אותו אליי? אני לא מבין את הקטע הזה בכלל. זה ככה. בדיוק, זה פשוט לגמרי. כל המחשבה היא נורא אגואיסטית. אליי, נפתח היכל, אני אבקש. אנשים מבקשים בטח פחות טוב ממני. אני מאוד מנוסח ורעות. מה? כן, בוודאי, חוסר מודעות.
אבל אם יש למשל סכום כסף בצד, זה עבור טיפול שיניים לילדה למשל. ומישהו עכשיו מתקשר
אליי,
שצריך כסף. מה
מונע? זה ניסיון, אבל צריך לעשות איזו בדיקה של ההלכה המקומית, לבדוק את הדבר הזה. אבל על פי רוב הניסיון הזה שתתני חסד. שתתני חסד, לפחות חלק מזה.
אבל
חסד
גם בבית שלך.
זהו, ילדך.
בגלל זה אני אומר. זה לא דיון הלכתי עכשיו, צריך ללכת לרב ולעשות את הדיון ההלכתי כדי לראות מה המצב של הבית. אבל אל תיפלו בזה. מכיוון שזה, עניי עירך הקודמים, זה לא בדיוק המקום. אל תימנו מלתת חסד ושפע. תמיד תיתנו. תמיד תיתנו.
אפילו בתפילה.
אפילו קצת, אפילו בתפילה, אפילו בבקשה, אפילו
להתייחס.
כל הזמן להתייחס. לא לעצור. זה יגדל.
זה של הגבורה שבחסד, לדעת גם מתי לעצור.
בוודאי. לא לעצור את השפע. כתוב, וזו גיבור כובש את יצרו. כובש את יצרו מלא לתת. זה הרמב״ם אמר, בעיקרון אנחנו צריכים על פי הלכה מעשר עד חומש. אבל הרמב״ם אמר שזה תלוי אמונה. שאם בן אדם הוא ממש מאמין, יש לו ממש אמונה חזקה, הוא יכול לתת אפילו 90%. כל תלוי לפי האמונה שלו.
מה עושים שני
בני זוג
לא חושבים על אותו
תורה? זה באמת בעיה. זה באמת בעיה, במיוחד לאישה. אישה לא יכולה להוציא צדקה בלי הרשות של הגבר. זה בעיה. זה בהחלט בעיה. יש הרבה דברים אתם יודעים שאנחנו עושים הנחות לעצמנו כדי לא לתת. אנחנו נהיה שח וטז ותוספות ורשי כדי לתרץ את עצמנו למה לא לתת. אבל תמיד אפשר למצוא דרך להוציא החוצה. תמיד אפשר. קודם כל תוציא. אתה יודע, זה יצר. זה יצר. אבל לאט לאט להתגבר על היצר עצמו ולא לעשות חשבונות. בעל השפע הוא לא מוגבל. כן? זה סיכום. העמדה, המעמד מול הקדוש ברוך הוא, המעמד מולו, אני כבר מסיים, אז אני צריך להחליף. אני אומר, המעמד מול הקדוש ברוך הוא צריך להיות מול מעמד של ישות שהיא טובה ומטיבה, וישות אוהבת ומשפיעה, בעניינה חיים ושגשוג. אתה צריך לדעת שאתה נכנס לחדר פתוח, ואין טעם עם כל ההתקפלויות הרגשיות האלה, זה מה שמונע מאיתנו מלהתקדם ולהתפתח. ולכן אנחנו נוטים להסתיר את עצמנו. תנסו את זה, כמה שיותר להתחבר לדבר הזה, בשנות השם, השם הטוב לא ימנע את השפע. זהו.